וכן אנחנו בנצח ישראל בפרק כף זין בעמוד קוף למדה בביאור האגדה האומרת ששת אלפי שנות העולם הם אלפיים תורה ואלפיים ימות המשיח, וכאמר שני אלפים תוהו נגד ההתחלה, זאת אומרת כנגד ההתחלה, שכן ההתחלה, אתם זוכרים למה אנחנו מחלקים את ימי ההיסטוריה לשלושה חלקים? כל דבר מתחלק באופן טבעי והכרחי לתחילה, סוף ואמצע. אם כן, שני אלפים תוהו כנגד ההתחלה, שכן ההתחלה עדיין אין בו דבר, וזה מסגולת ההתחלה, שאין בו דבר ממש, שהרי על שם זה נקרא התחלה.
זה נקרא תוהו.
כן, לכן זה תוהו. כל התחלה היא תוהו, כי מצד עצמה אינה כלום, כיוון שלא הושלם העניין שאנחנו רוצים להשלימו. אם כן, ההתחלה היא תוהו. פירוש הדבר תוהו, דבר שאין בו ממש.
מה זה בלבד תוהו?
זה מוזר. אם זה דבר, אז איך אין בו ממש? אז זה דבר שבו ממש, כן? אבל יש הבדל בין דבר שאין בו ממש לדבר שאין בו משש. דבר שאין בו ממש זה לא אומר שאין בו משש, זה דבר שאפשר למשש, אבל אין בו ממש, זאת אומרת שאין לו תכלית, מצד עצמו אין לו תכלית. מה? לא יודע, לא יודע, אבל זה משמעות ממש, כמו שאומרים לממש דבר, הדבר קיים אבל הוא לא מומש, אבל אבל הוא משיש, יש בו משש.
מה זה תוהו ביוונית?
מששה, נקרא מה? תוהו ביוונית, למה שבתוהו
יש מילה כזו?
כאוס.
לא, 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 המילה היוונית
תוהו, לא יודע.
אתה אמרת,
טאו. טאו זה לא ביוונית, זה בסינית. בסינית טאו זה דרך. דומה לזה גם כן. גם הכתר העליון, רצון הבורא, נקרא טאו. טאו. יש בעץ חיים של הערים, דבר על זה. כן. ודבר זה ביארנו בסוף חיבור גבורות השם. זה, ואמר שני אלפים תורה. כי הזמן האמצעי מיוחד לתורה. למה? כי התורה זה עניינה להיות אמצעית. היא אמצעי בין ההתחלה לבין הסוף. למשל, בין הבורא לנברא. באמצע יש תורה. בזוהר התורה נקראת עמודה דאמצעיתה. עמוד האמצעי. שדרכו מתגלה ייחוד המידות. האם התורה היא תורה של מידת הדין? האם התורה היא תורה של מידת החסד? לא זה ולא זה, אלא ייחוד המידות יש בתורה. כן, זה נקרא דבר האמצעי. מה? בין הכל. בין כל הקצוות התורה היא אמצעית. לכן התורה נקראת מידת התפארת, והתפארת, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, אומרת הגמרא, התפארת זה מתן תורה. כי התפארת זה מה שמתפשט לכל צד. לשון פארות. שולח פארות לכל כיוון. כן, התפארת זה האמצעי. היה רב אחד גדול בחוץ על הארץ, קראו לו הרב אליהו מונק. כתב ספר עולם התפילות, מפורסם בארץ. כן? אבל הוא כתב הרבה ספרים. אחד מספריו זה נקרא ספר התאום, ורלרמוני, בצרפתית נקרא. זאת אומרת, ספר שמראה איך שהתורה היא ההתאמה, ההרמוניה, בין הקצוות השונים של המציאות. למשל גם בדתות אפשר לקחת את כל הדתות ולהראות כיצד התורה עומדת באמצעם, במרכזם של הדתות, כשכל דת פונה לכיוון אחר מן הקצוות. ייחוד, זה נקרא תפארת. מה? כהרמוניה, תפארת אצלו זה ההרמוניה. אני חושב שהוא כתב בגרמנית תחילה, כי הרמוניה זה ברוסיה גרמוניה, הגרמוניה גרמניה, זה יכול להיות. כל הדתות, כן, הוא מראה שכל דת זה פונה למידה אחת מן המידות. אז הנצרות והאסלאם זה הקצוות מצד שמאל וימין, אבל יש לך הקצוות אחרים. ימין זה מידת החסד, כן? הנצרות לקחה לעצמה את מידת האהבה בתור מרכז ההכרה הדתית, כן? אצל האסלאם מידת הדין. בבודהיזם הדעת, במרקסיזם המלכות, כל אחד יש לו כיוון משלו. אפשר לראות איך שכל הדתות כולן הם קצוות של התפארת.
זה לא ההסבר של
התורה,
המקור
שלו? לא דווקא, כן. לפעמים כן, אבל לפעמים לא. למשל כל הדתות האלה שהזכרנו הן דתות מאוחרות, אבל הנטיות האלה שיסדו את הדתות הן נטיות קדומות. זה נטיות קדומות, זה קדום. כן, הנטייה המולידה את הנצרות זה כבר קיים עוד לפני כן, אלא עוד לפני שיש עם ישראל. וכן לגבי האסלאם.
אז מה הייחוד של התורה ביחס לזה?
התורה היא המרכז, מרכז החיים של הדתות.
אז אם זה מרכז החיים של הדתות, אם אפשר להגיד שזה היה המקום?
לאו דווקא, כי בהיסטוריה
לא מקום מבחינת
הזמן, היא היסטורית.
לא מבחינת היסטורית,
באופן אידאי, כן, אתה צודק. באופן אידאי התורה היא המקור של הכל. מה? כמו שאומר הרמב״ם, שכל הדתות גנובות מן התורה, זה מוסיף וזה גורע, ככה הוא כותב. והיגרתו לרבי עובדיה הגר.
זה רמב״ם.
רמב״ם, כן. אומר שכל הדתות גנובות מן התורה, זה מוסיף וזה גורע. כן. עכשיו הוא מסביר, כן, שני אלפים תורה, כי הזמן האמצעי מיוחד לתורה. ודבר זה ביארנו בסוף חיבור גבורות השם ובכמה מקומות, מפני שהאמצעי אינו גשם, כי כל גשם יש לו רחקים, כיוון הממדים, והאמצעי אין לו רוחק. לכך מתייחס הזמן האמצעי שאין לו רוחק אל בלתי גשמי, כמו התורה שאין שייך בה גשמות כלל. כן, כל דבר שבאמצע אין לו גדר ברור, כן? מי שעומד בקצה יש לו הגדרה ברורה, כן? זה כמו להיות במסלול האמצעי בכביש, לא ברור, לא פה ולא שם.
מה הרצוי?
לא יציב. מה?
מה הרצוי?
תלוי לי מה אתה רוצה להשיג. אבל אם אתה רוצה לגלות את הבלתי גשמי, אז האמצעי, המסלול האמצעי, זה האמצע במידות. זה האמצע במידות. לתורה, לא. הוא לא מתייחס לתורה, אבל גם המערב כן מתייחס. זאת אומרת, זה מעניין ש... למשל במידות אצל הרמב״ם יש ימין ושמאל במידות המוסר, אבל במידות החוכמה אין ימין ושמאל, החוכמה היא מעל האמצע. כן, זה אמצע ללא קצוות, כבר זה אמצע ללא קצוות. כן, כן, המשרד הוא גם באמצע. זה כתוב בגמרא, דרש ההוא גלילה, אותו גלילי, היה גלילי אחד שדרש, בריך רחמנה ברוך השם דיהב אורייתא תליטאה, שנתן תורה שלישית לעמה תליטאה, לעם שלישי, בירחה תליטאה, בחודש השלישי, ביומה תליטאה, ביום השלישי. מה? זה בגמרא. איפה? לא זוכר. זה גמרא, לא זוכר איפה.
בימין ושמאל יש אמצע, ובחוכמה, איך
אומרת? החוכמה היא אמצע ללא קצוות. יש שני סוגי אמצע, כידוע. יש אמצע שהוא חיבור הקצוות, ויש אמצע שהוא מקור הקצוות. אז במידות, האמצע הוא תוצאה, הוא חיבור הקצוות, בחוכמה זה ההפך. פירוש הדבר, כאשר אני רוצה להגיע למידה ישרה, אני צריך להתנסות בקצוות של המידות, כן? לראות, כלומר לעשות מחקר בכיוון המידות האחרות עד שאני מגיע לאיזון. מה שאין כן בחוכמה זה ההפך. החוכמה היא אמת מצד עצמה, וההתרחקות ממנה זה הקצוות. הדבר דומה לשני סוגי סגול. יש סגול שכותבים אותו בניקוד, זה נקודה אחת ימינה, נקודה שמאלה ונקודה אמצעית. זה הסגול שבליכוד, שבדיבור, שבהופעה, בגילוי. ויש סגול שבטעמים, כן? שהספרדים קוראים לו סגולתא, והאשכנזים סגול. שזה נקודה למעלה ושתי נקודות למטה. זה בטעמים. בטעם של הדבר, כשאתה עוסק ביסוד התיאורטי, האמצע קודם. זה ההבחנה, זה ההבחנה בין הדיאלקטיקה ההגליאנית לבין הדיאלקטיקה של המערב. אצל הגל הדיאלקטיקה במציאות בנויה מזה שכל דבר, כל תזה מולידה אנטיתזה, כלומר מזמינה אנטיתזה נגדה, ומהחיבור נעשתה סינתזה. כלומר, מתחילים מן הפירוד וגומרים באחדות. אצלו זה כלפי מעלה, כן? כלומר, עולים כלפי מעלה. כל הסינתזות מביאות בסוף אל הרוחני המוחלט, שזה האלוהים. מה שאין כן, לפי המערל, זה התזה והאנטיתזה מקורם באחדות קדמונית נסתרת. ולכן אין לנו משולש דיאלקטי, אלא מעוין דיאלקטי. זה מסביר הרבה דברים. למשל, איך העברית הופיעה בהיסטוריה. מתוך דיאלקטיקה מן הלשונות, נכון? מתוך כל מכלול הלשונות הופיע הענף השמי, שבו השמים דיברו פרוטו שמית. מה?
אני אומר לא תודה.
בבקשה, תגיד לא תודה. פרוטושמים, זה השפה שדיברו הפרוטושמים. כלומר, זה קדם כל השפות השמיות. מתוך זה נעשו כל מיני ענפים, הפרוטו-קנענית והפרוטו-אקדית וכו' וכו', עד שבסוף יש לך ענפים שונים, הענף השמי המערבי והמזרחי והדרומי. עכשיו, מתוך הענף המערבי נולדה בסופו של דבר העברית. ומאז אנחנו מדברים עברית. זה על פי דיאלקטיקה היסטורית, נולדה בסופו של דבר השפה העברית. נו, ומה עם זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעברית?
כן, מה
עם זה? ברור שהוא ברא את העולם בעברית. ברור? אלא שהדיאלקטיקה ההיסטורית מגלה רטרואקטיבית את האחדות הקדמונית. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעברית וחיכה שגם בני אדם ידברו עברית. ברור, זה המעוין שדיברנו עליו.
איך הרב מסייע את המעוין הזה? המשולש די ברור, גם כן כל הנושא, אבל המעוין...
המעוין זה פשוט, יש אחדות קדמונית. אני אצייר את זה.
יש אחדות קדמונית שאנחנו נתחלה א', והיא מתגלה בעולם בקצרות. זה מה שאנחנו יכולים לקרוא, היא מתגלה בעולם בתוך קצוות, כן, מה שנקרא תזה ואנטי תזה המלוכדות של הסוף, וזה נקרא בתורה פלטי בשם בית, בית של בראשית, כן? המישור הזה הוא הבית של ספר בראשית, ומכאן מתחילה בריאת העולם. כן, בראשית, מבית מתחיל העולם. במהלך ההיסטוריה נעשית דיאלקטיקה המגלה רטרואקטיבית את אותה האלף. זה האלף של אנוכי השם אלוהים.
איפה האלף הראשונה בתנ"ך?
לפני הבית. איפה? אבל לא כתבו אותה, כי אי אפשר לכתוב אותה.
למה?
כיוון שאנחנו לא משיגים את האחדות. ברגע שאנחנו נבראים אנחנו בית, אנחנו בריבוי.
אז זה האלף השלחנו לכנסים?
כן, רטרואקטיבית מגלים את האלף הזאת. אנוכי השם אלוהים. השורש של ספר שמות גבוה מהשורש של ספר בראשית.
האם האלף העליון זה ממש הספירת כתר?
כן, אפשר לומר.
כאן יש כתר חוכמה, בינה ודעת.
כן, ברור, ודאי, חוכמה ובינה. והדעת זה פנימיות הכתר. סליחה, זה חיצוניות הכתר.
זה חיצוניות.
חיצוניות הכתר זה הדעת.
איך הוא עוזב כבר?
לא, הוא זה משל אחר קצת.
כן, סליחה. זה לא סינתזה.
זה מתגלה כסינתזה.
זה התגלות.
כן, כלומר, באופן גלוי. מי שאיננו מודע לאלף הקדמונית חושב שיש פה סינתזה, אתה יודע האמת, זה גילוי. כמו שחוכמה הבינה דעת, אז הדעת נראית כשילוב בין החוכמה לבינה. מצד שני, אבל מצד האמת זה עמוק יותר.
יש עובדות שסותרות את התיאוריה הזאת.
כן.
זאת אומרת ששרידי עברית יש בכל שפות כל כך מרוחקות זו מזו שאי אפשר לחשוב על...
זה לא סותר.
יפנית, מלינזית...
זה מסתדר טוב מאוד גם לפי מה שאני אומר.
למה?
שאנחנו מתחילים את ההיסטוריה מתוך הפירוד הזה, אבל הפירוד הזה מקורו בעברית קדמונית נסתרת. זה לא אומר שאז בני אדם דיברו עברית לפני כל מיני. כן, זה יכול להיות שהם דיברו עברית, אבל אני אומר, הדבר הזה לא נשאר במסורת.
זה שלא נשאר במסורת לא אומר כלום. זה נשאר בעצם, אנחנו יש לנו שרידים שזה נשאר
באופן רציף ללא הפסקה. זה לא בטוח.
והרמב״ם ממש לא חושב בשמונה פרקים לרמב״ם.
למה?
מפני שבשבילו האמצא זה
זה במידות,
בפשט זה ממוצע בין קצוות.
כן, אבל הרמב״ם לא מסביר למה זה הטוב, זה האמצא הזה.
אבל הוא אומר שזה,
הוא אומר שזה טוב, רק הוא לא מסביר למה. הוא לא נותן שום הסבר. אז זה כל ההסברים אפשריים.
לפי המהר"ל,
המהר"ל מדבר על כל המדיין? אז זה מה ש... מה? תלוי, ותלוי במקומות. יש לפעמים שהוא מדבר רק על המשולש. כן, יש במערב דיאלקטיקה. רק שהדיאלקטיקה הזאת איננה משולש, היא מאויה. כן, זה מה שאמרת.
הוא משתמש במילה ממש...
מאויה לא, לא, אבל אפשר... זה דגם של הסברה.
מאויה זה משולש מקופל.
יש איזה פרופסור נהר, כתב, ספר על הדיאלקטיקה התיאולוגית של המערב. כן, כן, la dialectique théologique du Mar, première version. אז שמה זה הרעיון שיש מאחורי הביטוי לדיאלקטיק, זה להגיד שזה כמו רגל. כן. מה?
מיין
זה שני משולשים, זה לכן יוצא מגן דוד, למי שאוהב ציורים. הציורים זה דאבל משולש, לכן אנחנו נקראים עם סגולה. העם של הסגול. עם של הסגול, סגול זה משולש. עם סגולה. מה? רוזנצווייג גם משתמש בגרפיזם הזה במובן קצת שונה, לא לגמרי שונה, אבל במובן קצת שונה. מה? מורכב משני משולשים.
אבל איך
הם עומדים מבחינת ציר?
איפה כאן
יהיה לגרפית? לא, אז קצת השפילו את האחד והגביעו את השני, יוצא לך משולש. אין מקום בדף לצייר משולש אחד דבוק לשני. פשוט.
פה יש משולש אחד, נכון? יש לך פה עוד אחד, נכון? היו קודם צייר אחד ככה מהשני. מרכיבים, יוצא משהו, יוצא מגן דוד.
אז מה זה שונה במיוחד?
לא, זה אותו דבר, זה אותו דבר. טוב. כן, בסדר שזה שתי דלתות. כן, הדלת העתיקה הייתה משולש. הדלת העברית העתיקה הייתה משולש. לא בדיוק משולש, אגב.
אבל
הם
כותבים אותה
ככה.
כמו דלתה יוונית.
מזה באה דלתה היוונית. כן, אבל הדלת העברית פיניקית הייתה כזאת. עכשיו בעברית, השורית, זה התפתח עובד כזה שלאט לאט זה נהיה יותר ככה עד שבסוף זה קיבל את הצורה הזאת ואז נהיה הדלת שלה. טוב. מה? אז דוד זה שתי דגל, דגל, כן, דגל. דיאלקטיקה דגליאנית. כי כל גשם יש לו רחקים והאמצעי אין לו רוחק, לכך מתייחס הזמן והאמצעי שאין לו רוחק אל בלתי גשמי, כמו התורה שאין שייך בה גשמות כלל. ושני אלפים ימות המשיח, פירוש, הזמן האחרון הוא מיוחד לימות המשיח, כי הזמן האחרון הוא השלמה, שכל אשר הוא באחרונה הוא השלמה. ולכך, הזמן האחרון מתייחס אל המלך המשיח, כי המלך המשיח יהיה משלים את כל העולם, כאשר יהיה כל העולם אחד, עד שיהיה העולם בשלמות. איך? איך? הוא לא אחד, הוא יהיה אחד.
לא, מה לא עשתה התורה שהמשיח צריך להשלים?
זה השאלה? לא, התורה רק נתנה את הדרכים להגיע לימות המשיח. התורה זה התוכנית, אבל עכשיו צריך להוציא את התוכנית הזאת אל הפועל. בשביל זה יש היסטוריה שלמה של 2000 שנה להביא את ימות המשיח.
בעצם ההגדרה,
כן?
בעצם ההגדרה, אנשים שמשלים את המשחל
למשל, להצילים למשחל, כן, משיח, כן, המשיחה זה משלים מלאכתו.
בעצם ההגדרה, המשיח של 100 ימים האחרונים.
כן, כן, זה השלמה, זה המשמעות של משיח. כי מלך המשיח יהיה משלים את כל העולם, כאשר יהיה כל העולם אחד, עד שיהיה העולם בשלמות. ולכך ראוי שיהיה מלך המשיח, שהוא המשלים, בסוף הזמן, שאז מסוגל אל השלמות ביותר, בדבר זה מבואר, ועוד יתבהר דבר זה. אפשר לומר שיש פה שלוש קטגוריות. התיאוריה, הזמן, המקום. הזמן הראשון הוא כנגד התיאוריה. הזמן האמצעי כנגד הזמן, והזמן האחרון כנגד המקום. כלומר זה התעבות. התעבות של זרימת החיים.
תיאוריה, זמן ו...
מקום. מה אני מכוון?
זה לא כל כך
מובן. למה אני מכוון? יש ביטוי כזה בפסיקתא. התעבה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירתו בתחתונים. זאת אומרת שהחפץ האלוהי זה להתגלות בקטגוריות היותר מעובות של החיים. נראו? וזה נאמר על פי הפסוק, כי בחר השם בציון איבה למושב לו. נכון? איך קודם איבה?
איבה
א', זה המקום. אחר כך זה מתפשט בזמן, ו', אחר כך הוא מתקבל במקום, ה' זה המציאות הממשית, ה' לכם זרה, כן, כתוב בספר בראשית, ה' זה לתת. כן, זה המקום, זה המקום. המקום זה המציאות היותר מצומצמת שאנחנו מכירים, המקבילה ביותר שיכולה להיות. אותו דבר. זה מה ש... יש שתי ידיים, אחת לתת, אחת לקבל. על כל פנים, היד זה המקום של הגמר. מה שכן, עבר זה התפשטות החיים. זה כנגד הזמן. הזמן הוא מציאות ולא מציאות. זמן זה מושג מופשט. הגשמה, כן? זאת אומרת, עבר או הזמן, זמן זה מציאות, זה קשור לחומר, אבל זה לא החומר עצמו. כן? במקום אנחנו נפגשים עם החומר עצמו ממש. יוצא לפי זה שימות המשיח זה לצאת מקטגוריה של הזמן ולהיכנס אל הקטגוריה של המקום. כלומר, לצאת מן הגלות. הקיום היהודי בזמן הגלות זה קיום בזמן. זה לא קיום במקום.
אז ממשות רשמית יש רק באלפיים משיח בזמן.
נכון.
פעם ראשונה זה תור, זה בעצם...
זה תור, כן. זה עדיין נפש האדם מחפשת את עצמה, ללא שום יחס אל המקום או אל הזמן. התורה נותנת משמעות לזמן, אבל עדיין צריך לצאת מן המדבר ולהיכנס אל המקום, כלומר ארץ ישראל.
המקום זה קיום.
זה המשמעות של התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירתו בתחתונים, לצאת מן התיאוריה ולהיכנס אל המציאות. הממד האמצעי בין התיאוריה למציאות זה הזמן. לא, המקור.
המקור.
ו... זה התפשוט בזמן, ה' במציאות. איבה למושב לו. לכן, תוהו, תורה, ימות המשיח. נכון. זה בדרך. זה משהו מסביר לך, זה בדרך. זה הקדמה של בית שלישי. אבל הם צריכים להיחרב. זה הסביר לפני כן בפרק הקודם. מקדש חייב להיחרב, כיוון שזה עוד לא המקדש השלישי.
זה תורה, איפה יהיו ימות המשיח?
מה?
אמרת תורה?
תוהו. תוהו, תורה, ימות המשיח.
איפה?
לא, יש שלושה שלבים. שלב הראשון תוהו, שלב שני תורה, שלב שלישי ימות המשיח.
הזמן, השלב השני כנגד זמן, הכוונה
מלשון
זמניות.
לא, הזמן זה קדושת הזמן. יש קדושה לזמן, למשל בשבתות בימים טובים. זאת אומרת, זה אופן קיום לא יציב שמאפשר את המעבר מעולם לעולם. יש עולם תיאורטי עליון, עולם האידאות למשל, אצל אפלטון, כן? או עולם הנשמות. זה עולם עליון, כן? אבל ללא שום התמודדות עם המציאות. כשאנחנו נכנסים לתוך ההיסטוריה, אנחנו נכנסים לתוך הזמן. זה התמודדות של האידאות הגדולות האלה עם המציאות. זה הזמן. אבל, והזמן העיקרי של הזמן, זה האלפיים האמצעיים. זהו הזמן שבזמן. הזמן די הידיעה. כשאנחנו לקראת סוף ההיסטוריה, אנחנו כבר יוצאים מן הזמן קצת. אנחנו נכנסים לעידן של המקום, של ההשלמה. עתידות
שנשים
פתורות
להם
מגיעים
לארץ ישראל, למקום,
לבן, אפשר לומר. זה היסוד, אגב, פרשת מטות, מסעה. פרשת מסעה, יש בעיה גדולה. מה לעשות עם הזמן כשמגיעים למקום? יש שבט שהוא מתאים לקבל התורה. שבט לוי, כן? שבט לוי. זה מין שבט אמצעי כזה, בין הכהונה לבין הישראליות. כהן הוא לא, ישראל הוא לא. אז זה מין לופטמנש כזה, כן? זה אישיות שמתאימה לזמן. ולכן גם התורה ניתנת דווקא לשבט לוי. שבט לוי, האידיאל שלו זה זמן ההליכה במדבר, כשאתה כבר לא במצרים ועוד לא בארץ ישראל. זה הזמן האידיאלי של שבט לוי. לכן במדבר שבט לוי חנה בין המחנות. מה עושים כשמגיעים לארץ ישראל עם שבט לוי? יש לו 42 ערים ועוד 6 ערי מקלט, סך הכל 48 ערים ניתנות לו. כן? כלומר, ערי מדבר בתוך היישוב. מעניין מאוד, כמה מסעות יש במדבר?
42.
כמה ערים ללוויים? 42. נכון? כנגד מסעות המדבר. כלומר, זה מסעות קבועים. קובעים את המסעות בארץ. ומוסיפים להם עוד 6 ערים כנגד השביעי. כן, כי 42 זה 6 כפול 7. וצריך להוסיף עוד 6.
ומניין 6...
כנגד הארץ.
אז זה היה 48.
כן, אז זה 48 יוצא בסך. ועוד עיר אחת שקולטת, גג המזבח קולט, נכון? סך הכל? כן, אבל כשבמזיד, וכי יזיד איש על רעהו לאורכו בעורמה, מי מזבחי תיקחנו למות? למה צריך להגיד מי מזבחי? מכאן אתה למד, שאם זה בשוגג, מזבחי כן קולט אותו. נכון? לכן, שוגג כן נקלט על גג המזבח. זאת אומרת שיש 49 מקומות שקולטים. 7 כפול 7.
למה זמנים כאלה שבזו זה מותר?
כי זה הזמן שבו לא יציבים. זה בדרך. במדבר לא... אתה לא קבוע. כי הוא גם כן אישיות לא קבועה. הוא אישיות שאין לו נחלה, וגם אריסטוקרט הוא לא, כי הוא לא כהן. אז הוא אישיות מפוזרת כזאת. בחור ישיבה. כן? ולכן הוא מקבל את התורה. זה המשמעות גם של השם שלו. הוא מתלווה. משם לוויה. הוא רק שם לוואי. כהן הוא לא. כהן זה סוג של מלך. בשפות האסייתיות, של אסיה המרכזית, כן, כהן, או כאן, זה מלך. כן? זה בקניג, קינג, מלך. כן. אז זה, הוא לא כזה, כן? הוא לוי, הוא צריך להסתובב בגרנות לקבל את האוכל שלו, את המעשרות שלו.
כשהוא אומר מלכת כהנים, זה מלכת של כהנים של מלאכים, עכשיו זה דבר שונה להיות מלך ולהיות
כהן. לא, זה סוג של מלכות. יש גם כתר לכהן, כן, יש לו הרי את הציץ של כהן גדול. לכן גם כהן גדול לא משתחווה למלך ישראל. לא, הוא כהן. לפעמים הם הכהנים הלוויים ולפעמים הם הכהנים בלבד. יש שם הכהנים בני אהרון. יש הכהנים בני אהרון ויש הכהנים הלוויים. שני צדדים באישיות שלהם. בכהנים בתור בני אהרון הם מבדלים מן העם. למשל בפרשת אמור, פרשת אמור על הכהנים. שמה, מכל הסגנון של התורה, מה שהתורה אומרת על הכהנים, אתה רואה שהכהן הוא נבדל מן העם. וקידשתו. כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. לא את, את לחמך. את לחם אלוהיך הוא מקריב. מה שאין כן בפרשת... לוויים. הכהנים הלוויים. אבל בקרבת קורבנות, זה הכהנים בני אהרון. כי אף אחד לא יכול להקריב קורבן במקומה. מה אתה אומר? הלאוי. הלאוי. אז זה שבט מה, יהודי?
לוי. זה של של אסד.
לא, הלאוי. 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 זה שואח אחר. הלאוי. הלאוי.
זה מה שאתה קורא?
זה מהי? הלאוויה.
הכהנים והארון, זה היה חלק משבט לוי המנפלה?
כן, ודאי. הכהנים הם לוויים במקור.
הארון היה...
אבל הוא נהיה כהן.
ואחר כך
לדורות
נשמע
הבדל? כן, ודאי. כהן הוא לא לוי.
הלוי רוחק,
נותן ידיים לכהן, חבלים ומצאים.
הלוי משנה.
איפה זה כתוב הדבר הזה? אני לא אמרתי, במציאות זה ככה, נכון?
זה שקורה.
מה? זה מה שקורה.
זה כתוב באמת?
איפה זה כתוב? אני שואל איפה זה כתוב. המקור הראשון שמזכיר את זה זה הזוהר.
כן?
והראשון שפוסק את זה להלכה זה רבי יוסף קארו בבית יוסף.
איך זה כתוב?
מה?
איך זה כתוב? כפשוטו?
כן, כתוב שם בזוהר שהלוי צריך לרחוץ לידיים של הכהן. אבל זה, לפני זה אין שום מקור לזה, והראשון שהביא את זה להלכה, לא בשולחן ערוך, רק בבית יוסף, זה רבי יוסף קארו.
במקדש?
לא חושב. לא חושב. מה, היו בעצמם רוחצים את ידיהם את הרגליים? הוא ראית שלוי היה רוחץ לידיים של הכהן. ורחצו ממנו.
כל העבודה של מלון כיפורים עולה ומתפק ביוסף שלנו.
מה, הוא לא יכול לטבול לבד?
יש משאים שיש עוזרים
לו. כהנים עוזרים לו, אני יודע.
אם
נגע
לפשעים, יש ידיים מינים.
כן.
אני
לא רוצה ברגע. רגע, אני מתאמה את הכיר. לא, אתה לא מתאמה. מה? כי זה תומד רב.
אני לא מעביר.
לא, אתה לא מעביר. כי זה תומה דרבנן, גזרו תומה לידיים, זה תומה קלה. כן? אבל אם אתה באמת מדבר על תומה דאורייתא, איך להתאר, אז אתה צריך לטבול את הידיים. אתה צריך לטבול כולך בכלל.
מה שאמר, אמרת, בעיניי זה חדש, מפני שתמיד כשדיברו על משה ואהרון, חילקו את התפקידים. משה היה מלך, עם עמידת הגבורה, ודווקא אהרון היה כהן במידת החסד. ותמיד עשו, אחרי שבועות למדנו די הרבה על ההתנהגות של משה אהרון בזמן הגלזר. עכשיו אתה אומר שדווקא הכהנים היה משחתים לחדובות ומשחתים לעם, וזה פחות עניין של מלך והתמנהיגות. והרב אומר עכשיו שדווקא אהרון והכהנים את המלך. אני בסוף לא מקבלת. זה כבר הם היום דומים בסך הכל.
הבנתי.
משה ואהרון
הם דומים.
אם כבר אנחנו אומרים שמשה המלך, עכשיו אומרים שאהרון גם מלך.
כן. כן, יש מלכות מסוימת בכהונה. יש מימד של מלכות בכהונה. כן, לכן, אמרתי, הכהן הגדול לא משתחווה למלך ישראל. הוא היחיד שלא משתחווה. כי גם הוא מלך. לא, אין לו שום סמכויות. כלומר, הוא אחראי על המקדש. כן, חוץ מזה, זהו. הוא אחראי על ההקדש. הכל בידו. כל המערך הכהני בידו. לפעמים, הכהן הגדול גם מילא פונקציה מדינית. למשל, בתחילת ימי בית שני, בתקופה הפרסית. מי שהנהיג את העם היה גם הכהן הגדול.
ומי אתה רואה
סליחה? לא, זה בפלא היה, דווקא לא היה קודם. יהושע בן יהוא צדק. אחר כך, כן. שמעון הצדיק, חוניו, מה? לא הבנתי. האם יש כהן שמותר לו?
מי היום הכהן?
שלא משתחווה למלך.
שמותר לו לא.
מי המלך?
היה אחד כזה, הרב קוק. הרב קוק היה כהן גדול. אבל...
מכאן כהן גדול?
כן, ברור. כלומר, אם בית המקדש שנבנה בימיו, היה ללא ספק כהן גדול. מי כבר רצית שיהיה כהן? מה? הכל מבית חודיו. טוב, איפה אנחנו? כי המלך המשיח יהיה משלים, ולכן ראוי שיהיה מלך המשיח שהוא המשלים בסוף הזמן, שאז מסוגל אל השלימות ביותר, ודבר זה מבואר ודבר דבר זה. עד כאן נגיד העיקרון הכללי, כן? מסביר מדוע חילקנו את ההיסטוריה לשלושה חלקים של 2000 שנה, מדוע זה תוהו תורה וימות המשיח. כלומר, זה לא סתם אמירות, אלא זה הגיוני. ומה שאמר 2000 תורה אינו רוצה לומר חס ושלום שאחר 2000 לא יהיה עוד תורה, אלא רצה לומר כל אלו 2000 הם ראויים לתורה, ואילו לא ניתנה תורה על ידי משה רבינו עליו השלום, אפשר שתינתן באלו 2000 שנה על ידי אחר. עזרא, על עזרא. לא, 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 רבי עקיבא משהו דומה. כתוב שרבי עקיבא, משה רבינו אמר, יש לך איש כזה ואתה נותן תורה על ידי. אבל קודם זה, מה?
עוד פעם, בקשר לרבי עקיבא, הוא
נותן תורה? לא, משה רבינו ראה את נשמתו של רבי עקיבא, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, יש לך איש כזה, אז למה אתה נותן תורה על ידי?
אבל
גם לגבי עזרא כתוב, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, אלא שקדמו משה. אבל קודם זה או אחר זה לא היה אפשר בקבלת התורה אפילו על ידי משה רבינו עליו השלום. למשל משה, כשהוא היה לפני 2000 תורה, באמת לא הצליח לתת את התורה. לא, באמצע חייו של אברהם. מאברהם ואילך אפשר לתת את התורה, אבל לפני אברהם, כשמשה ניסה לתת את התורה, הוא לא הצליח.
במבול,
כן? משה היה בזמן המבול. כתוב, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. כך כתוב במבול. מה זה והיו ימיו 120 שנה? מדובר אם כן על מישהו שהיה בזמן המבול, שימיו 120 שנה. מי זה? משה. לכן אמר, בשגם הוא בשר, בשגם בגימטריה משה. אבל הוא לא הצליח לתת את התורה אז, ולכן במקום תורה ניתנו מים, וארובות השמיים נפתחו. אז ניתנה התורה בצורה של מים הזדונים, ומשה טבע בתוך המבול. ולכן אמרה בת פרעה, ותקרא את שמו משה למור, כי מן המים בשיטיו, מהמים של המבול הוצאתי אותו.
זה לא היה משה, זה נבו, הוא היה בגלגול קודם.
כן, ברור, גלגול קודם.
אבל
זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ידעתיך בשם, הכרתי אותך כשהיית שם, וגם מצאת חן בעיניי כשהיית נוח שמצא חן, נכון? אבל אז לא הצלחת, אז עכשיו הגיע הזמן שתצא.
אז באיזה גלגול, איך משמו היה של משה כש...
נוח.
נוח זה היה משה?
כן, כן. משה אותיות, משה שם הבל. אבל כמה גלגולים שהצליח סוף סוף.
מה?
הבל? הבל. הבל היה רואה, לא? ומשה היה רואה עוד לפני זה. מה? הוא זה שיצא לתת את התורה לקין. אבל הוא עובדה שהוא לא הצליח, זה בדיוק מה שאומר. במשך 2000 תורים אי אפשר להצליח. מ-2000 תורה ואילך, יבוא משה ויצליח.
אז משה זה נוח, זה לא שם.
גם שם. אמר כמה, אמר כמה.
זה עניין,
עניין שמתגלגל
אצל הרשות.
ויקרא אברהם את שם בנו, הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. אם כן, שם בנו הנולד לו. מעניין, לא? זה כתוב, אני רק אמרתי את הפסוק, לא יותר מזה.
משה זה שם. בגלל שאומרים
שעבר,
אז התיקון
של שם יפה, נכון, נכון. משה ויתרו עשו את התיקון. משה ויתרו, טוב, גם זה.
איך אתה מפרש את המשפט וקרא את שם בנו הנולד לו?
כמו שכתוב, קרא את השם של בנו הנולד לו.
יצחק. לא, אבל המושג הוא שם.
כן, ברור. כלומר, אפשר להגיד שיצחק הוא מעין שם. כן. טוב.
סליחה.
כן.
אפשר ממש.
תמיד באים בטענה אל נוח למה הוא לא היה אברהם, נכון? אז אם באים בטענה אל נוח למה הוא לא היה אברהם, סימן שאברהם זה נוח שהצליח, לכן הוא קורא את שם בנו.
אפשר להבין שאבל רוצה לתת את התורה לחיים.
כן.
אבל נוח שרוצה לתת את התורה זה פחות ברור בבחינת ההתנהגות שלו.
מכריחים אותו לתת את התורה. הוא בונה את הטבע. הוא לא רוצה.
ובשביל זה את הקבוצה קטנה.
הוא לא רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא מכריח אותו. אתה תיתן את התורה, תבנה את הטבע, כדי שיבואו לשאול אותך שאלות.
למה הקדוש ברוך הוא לא מחויב לשלושת הממדים?
מה? הקדוש ברוך הוא לא צריך לתת את המשחק? לכן הוא לא נותן את התורה, עד שאין 2,000 תורה.
אבל גם המים זה ידונים.
זה כדי לקדם. כדי לקדם לקראת מתן תורה.
למה? נו, תורה נמשלה למים, אבל פה מים זה ידונים.
נכון, נכון, נכון. מי שלא ראוי לזה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות.
הוא בכלל לא צריך לזכור
ב-2,000. לא זכה, נכון. אז למה הקדוש ברוך הוא טבע מן העולם משהו שהוא לא יכול לעמוד בו? כי יש לנו כלל, הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. אז הקדוש ברוך הוא ציפה שיהיה צדיק שיבטל. כלומר, תמיד כשאנחנו אומרים המבנה של העולם זה כך וכך, אבל אפשר לשנות, משתדלים הרבה. זה כמו שראינו גם לגבי חזקיה מלך יהודה, יכל להיות משיח. איך יכל להיות משיח? עוד לא נגמרו 4,000 שנה. אבל אם הוא היה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אז היה גוזר. כל פעם מנסה, מתאווה, זה כמו תאוות, כן? תאווה זה לפני הזמן, עוד לא הזמן, אז למה אתה לוקח? בדיוק. הקדוש ברוך הוא אוכל פגע. ומה שאמר 2,000 תורה, כן, ואילו לא ניתנה תורה על ידי משה בן עליו השלום, אפשר שניתן באילו 2,000 שנה על ידי אחר, אבל קודם זה או אחר זה לא היה אפשר בקבלת התורה אפילו על ידי משה רבינו עליו השלום, כאילו 2,000 מיוחדים לתורה. וכן אמרו, ראוי היה עזרה שתינתן התורה על ידו, אלא שיקדימו משה. מכל מקום, אלו 2,000 הם ימי תורה, וכן 2,000 ימי משיח, רוצה לומר שהם מיוחדים למשיח. אבל קודם לכן אי אפשר שיבוא המשיח בשום אופן, בכל תשובה ומעשים טובים בעולם, רק באלו 2,000 אחרונים הם ימי המשיח, שהזמן האחרון הוא מיוחד לביאת המשיח. ובתוך אלו 2,000 שנה, זמן הכשר לזה שיבוא המשיח. הנה, התבהר לך שהזמן אשר הוא מיוחד למשיח, שיהיה מאחד את הכל הוא באחרית הימים, שהוא השלמת העולם. ואם כן, לא יקשה אם כל כך מעכבים עקבות המשיח. עובדה, שזה לוקח זמן. כן, אבל לא מבין. 4,000 שנה זה היה לפני, כמו שנת 4,000 זה היה לפני הרבה זמן. אז למה המשיח לא בא? למה, מה מעכב? הרי כבר הגיעו 2,000 ימות המשיח. אז זה משהו מזליר, אל תתבלה. מפני שהזמן אשר ראוי לו הוא באחרון מן הזמן, והוא מיוחד אליו, ודבר בעיתו מה טוב. ולא אמרו 2,000 ימות המשיח רק לעניין זה, שאפשר לבוא מלך המשיח בלו 2,000, והיינו דקה אמר 2,000 ימות המשיח, ולא אמר 2,000 מלכות המשיח. ולמה תלה זה בימיו? אבל מפני כי רצה לומר כי 2,000 הם הימים שאפשר לבוא בהם המשיח, כי כבר הוא חלק האחרון מן 3 חלקים שראוי שיבוא משיח בחלק האחרון ממאה העולם. ואם ישראל זוכים זכות גדול מאוד, אפשר שיבוא המשיח בתחילת חלק האחרון ממאה העולם, אבל אם אינם זוכים זכות גדול, אינו בא רק בזמן שלו, שהוא זמנו המיוחד לו ומוכן לו ביותר, כמו שאמרנו למעלה. וכאשר תדקדק ותבין דברים אלו, יוסר מעליך חרפת המחרפים עקבות המשיח. כן, בכוונה זה הנוצרים שצוחקים עלינו שהמשיח לא בא אחרי כך הרבה גלות כל כך ארוכה. זה אומר עכשיו אתה מבין, זה לא קשה. וישמח לבך, מה? בשנת 4,000.
יחסית
הספירה הנוצרית 240 אחרי הספירה הנוצרית, בזמנו של רבי יוחנן בערך. כן. ותבין דברים אלו, אז יוסר מעליך החרפת המחרפים בעקבות המשיח, וישמח לבך בדברים אלו, בדברים אשר אמרנו, וכולם הם ברורים ואמיתיים לכל איש משכיל, ועוד יתבהר בפרקים שלפנינו בעניין עריכות הגלות, והם גם כן דברים של אמת.
האמת אפשרות?
מה?
המשיח זה אדם?
כן, יהיה מלך מבית דוד.
קיימת אפשרות שלא יבוא אחרי 2000?
לא יכול להיות.
כמו שפוטנציאל היה צריך להיות בתוך 2000, אולי יש עוד משהו שמעבר?
לא, לא יכול להיות.
לא יכול להיות.
לא יכול להיות. חייב לבוא. זה משהו?
מה קורה באלף
השביעי? אלף השביעי חתחרו, איך כתוב? העולם חרב, אלף שנה.
במשך אלף שנה העולם חרב?
כן, זה מה שכתוב בגמרא. חרב במשך אלף שנה. מה המשמעות של חרב? יש לזה הרבה פירושים, כן?
מה המשמעות של תקופת משיח ב-2000 שנה ואחר כך עולם חרב?
חרב, זה טוב מאוד. אומר הרמב״ם, מה זה חרב? שלא יהיו בו מלחמות. חרב ומלחמות.
זה משהו טוב.
זה משהו טוב. טוב, טוב.